כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
הערב, לא הבוקר, הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנאום באום. עוד מעט ננסה להבין אילו דברים צפוי להגיד שם ראש הממשלה ומה כדאי לו לומר. גם קצת על עניינים ביטחוניים, מה קורה בחיזבאללה ובסוריה, אבל גם על עניינים ביטחוניים פנימיים שלנו, מה המצב הרבשצים, האם יבטלו את תפקידם או שלא, וקצת על האדם שנתפס כשבידו דוקרן, וכמו שהגדירו את זה, הוא לא הביא את זה כדי לקלף גזר בקיבוץ אלומים. אז למה בכל זאת הוא הגיע עם הדוקרן הזה, אנחנו ננסה להבין הבוקר הזה. גם במסגרת המתיחות המוכרת לנו בחודשים האחרונים בין יהודים לערבים, אחת ל-33 שנה מציינים את חג הקורבן בצמידות ליום הכיפורים. האם יש חשש למתח בעקבות כך בין יהודים לערבים? אנחנו נדבר על זה עם ראש עיריית הקור. וגם יום הכיפורים שלפנינו, אנחנו נותנים לכם את הבמה כדי לבקש סליחה ממישהו שלא דיברתם איתו כי אולי פגעתם בו לפני זמן מה. המספר שלנו בשביל הסליחה שלכם הוא 1-952-92-93, 1-952-92-93, מקשים אחת, ואנחנו נאפשר לכם להתנצל. לעלייה לשידור, מה מקישים? אוקיי, מה שמקישים, אפס, אפס, אוקיי. ואנחנו נאפשר לכם לבקש את הסליחה הזו בשידור חי, ואפילו ניתן לכם ערכת קפה כדי שתוכלו לפתור את העניין על כוס קפה.
הפרס מתנת.
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה אמרת.
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
בוקר טוב לדני איילון, ראש הארגון האמת של ישראל, לשעבר שגריר ישראל באום.
בוקר טוב אריאל, ושנה טובה וגמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה. אתה רוצה לבקש סליחה, אפרופו מה שהצענו למאזינים שלנו? אתה יכול גם לנצל את הבמה.
בהחלט, תשמע, בכל אופן אומרים תכלה שנה וקללותיה, נכון?
כן.
אז אני אומר תכלה שנה וגם כל אבונותינו, הידועים והלא ידועים, ועל כך בהחלט. אני מאוד מקווה שניכתב ונחתם בספר החיים.
אמן ואמן. נתניהו שוב נואם באום. עד כמה יש השפעה לנאומים האלה, על מה שקורה, על מצב ישראל בעולם?
תראה, השפעה רבה אין, מכיוון שבסך הכל הזירה האומית היא זירה שהיא בחורה מראש. צריך לזכור, יש שם רוב אוטומטי ערבי. אתה יודע שמתוך 193 מדינות חברות באום, שני שליש זה מדינות לא דמוקרטיות. יש שם את הגוש הערבי שהוא חלק מהגוש האסלאמי, שהוא חלק מהגוש הבלתי מזדהות. זאת אומרת, 120 מדינות שזה נמצאות בכיס של הפלסטינים, לכן היה להם כל כך קל לפני שנתיים להתקבל כמדינה לא חברה, שהם עשו את זה בצעד חד צדדי. אבל מעבר לנושא ההסברתי והנושא הדקלרטיבי, אין לזה הרבה משמעות. המשמעות היחידה באום מבחינת האכיפה והחוק והמנדט הבינלאומי זה למועצת הביטחון.
ושם, למועצת הביטחון, אבל גם שם מצבנו לא טוב.
למעט זה שלארצות הברית יש שם את זכות הווטו, והיא שמרה עלינו עד היום.
אז בעצם הנאום של ביבי הוא בשביל האמריקנים?
הוא יותר בשביל הרקורד, זאת אומרת לתקן את כל השקרים של אבו מאזן. יש רקורד שיקראו את זה בעוד 50 שנה חוקרים, שתהיה תשובה להשמות באמת החסרות באמת גבולות ושחר של אבו מאזן. אבו מאזן לדעתי, בגלל שהוא כל כך הגזים, אז הוא הפסיד בעצמו איזושהי הזדמנות כדי להחזיר את הפלסטינים הייתי אומר לסדר העדיפות העולמי. היום הם נמצאים בסדר עדיפות מאוד נמוך, אחרי דאעש ואחרי איראן ואחרי אוקראינה. אז עם הדברים שלו למעשה, מבחינתי זה אומר שהוא איבד כל עניין וכל אינטרס בתהליך שלום או איזשהו דיאלוג עם ישראל. ומה שיותר חמור מבחינתו, הוא גם למעשה מוותר על האמריקאים, שלמעשה זה גם הייתה סתירת לחי לאמריקאים, והייתה ביקורת חריפה מאוד גם של הבית הלבן וגם של מחלקת המדינה על הנאום שלו. כלומר, הוא כבר מבין שהאמריקאים לא ייתנו לו במועצת הביטחון את מה שהוא רוצה, ולכן הוא שורף פה את כל הגשרים, ואני מאמין שהוא מדבר יותר לקהל אצלו בבית, ברמאללה ואולי אפילו בעזה, כי בעקבות צוק איתן, כמו שאתה יודע, הפופולריות של החמאס בעלייה, הוא בירידה, ואני חושב שהוא כאן מנהל איזשהו קרב מאסף על דעת הקהל הפלסטיני.
עכשיו בוא ניקח את הנאום הזה, שבאמת מלא האשמה לישראל, בעוד שנה מהיום, איזו רלוונטיות תהיה לנאום הזה? האם יקרו תהליכים בעקבות הנאום הזה שלו? האם זה באמת יחזק אותו? מה זה יעשה? מעבר לשיח שזה מייצר בימים אלה?
לא, תראה, אני חייב להגיד שבכל שנות האום, כן? לאום יש את החשיבות, ואתם זוכרים, הוא פעם אחרי מלחמת העולם השנייה, ב-45 וכו'. אבל מאז ועד היום, האום לא מנע שום תהליכים נגטיביים. מאז היו עשרות מלחמות. יש דוחות של האום עצמו שמדברות על מעל 20 מיליון חללי מלחמה מאז שהאום הוקם. אז הוא לא מנע תהליכים וגם לא התחיל תהליכים. צריך לזכור שכל התהליכים, אם אני לוקח גם רק את חלקת האלוהים הקטנה שלנו, כל התהליכים במזרח התיכון, השלום עם מצרים, השלום עם ירדן, לא היו בעזרת האום, היו על אף האום. וכנ"ל גם תהליכי אוסלו. אז לכן אין לזה הרבה משמעות מעבר לנושא, כמו שאמרתי, הנושא הדיפלומטי, הסברתי, ואולי כלפי פנים. אתה יודע, הנאום של אבו מאזן לא ייזכר. אני חושב שהוא גם מאוד התאכזב מכך שאף רשת אמריקאית לא פרסמה אותו. אבל איפה זה כן מתפרסם? ברמאללה ועזה. אז לכן בעוד שנה אף אחד לא יזכור את הנאום הזה. אני גם לא בטוח שאבו מאזן יישאר פה עוד שנה, מכיוון שלדעתי הוא פה כבר זורק את המגבת. תשמע, הוא כבר מתקרב לגיל 80. הוא כבר חושב על הלגאסי שלו, על המורשת שלו, וכנראה שבמורשת שלו הוא לא מתכונן להיות זה שמבטר.
הוא לא רוצה להיות להירשם כאוהב ישראל יותר מדי.
בדיוק, בדיוק. ולכן אני חושב שהוא פה מכין את היציאה שלו בעוד שנה, גם אם הוא יישאר, אני לא חושב שיהיה לזה הרבה משמעות.
עד כמה העולם הערבי ער לדברים שנאמרים, שנעשים? עד כמה זה מעסיק אותו בימים אלה?
אריאל, העולם הערבי, מה שאנחנו מדברים עכשיו, מה שאתה מבין ואני מבין, העולם הערבי מבין אפילו יותר טוב מאיתנו. אז מצד אחד, יש לו את, לעולם הערבי, את דעת הקהל שלו. אבל ראינו שגם דעת הקהל הערבית היום כבר נשחקה. העניין הפלסטיני באמת גם את העולם הערבי כמעט לא מעניין. אז יש כמובן מס שפתיים שחייבים לשלם, אבל תזכור, 50 יום שאנחנו תקפנו בעזה, כן, או הגענו על עצמנו בעזה, והעולם הפלסטיני לא יצא מכליו. החמאס, ככל שהוא ניסה לעורר את דעת הקהל במצרים נגד סיסי, לא התאספו אפילו יותר מ-10 אנשים בכיכר תחריר כדי למחות. קנה לא בירדן וקנה לא במדינות אחרות. אז זה הכל כאן מס שפתיים, גם הם מבינים. מבחינת העולם הערבי היום יש שתי בעיות, שבמקרה עם אותן בעיות שלנו ושל האמריקאים, זה איראן והטרור, גם השיעי מצד אחד וגם הטרור הסוני הקיצוני, דוגמת דאש ואל-קאידה לסניפיו השונים.
מה צריך בכל זאת לומר נתניהו בנאום היום?
כן, נתניהו, אני חושב צריך קודם כל לשים את הדברים באמת בפרספקטיבה הנכונה. אני חושב שקודם כל זה חשוב על הבמה הזאת להציג את ישראל כמדינה שוחרת שלום. עדיין אנחנו מעוניינים להגיע כאן להסכם מתוך אינטרס שלנו. אנחנו רוצים היפרדות שהיא צודקת, אבל גם שומרת על הביטחון שלנו ועל האינטרסים שלנו. כלומר, גם הם יצטרכו לוותר. ישראל עשתה באמת הרבה צעדים, אם זה היה בקמפ דיוויד 2000, אנאפוליס 2008, ביבי נתניהו עצמו הקפיא התנחלויות וכו'. תמיד זה טוב להראות את הצד החיובי. מצד שני, כמובן, הוא צריך להגן על חיילי צה"ל ולהסביר מה קרה ב צוק איתן, כן, שאת הפשעי המלחמה ביצע חמאס ולא אנחנו. פעמיים הוא ביצע את הפשע מלחמה, פעם אחת שהוא ירה מתוך אזורים מאוכלסים והשתמש באוכלוסייה פלסטינית כמגן אנושי, ופעם שנייה שהוא ירה על מרכזי אוכלוסייה שלנו מצד אחד, והוא יעשה, אני מניח, את החיבור בין החמאס לבין דאש. עכשיו, אבו מאזן עזר לו, כי אבו מאזן היום מזוהה עם החמאס, אחרי הנאום שלו מזה עוד יותר עם החמאס, כלומר, הצעד הבא זה לעשות את הקישור של אבו מאזן לדאש.
עד כמה איראן תהיה על השולחן היום בנאום?
באיראן, וזהו. ופה אני חושב זו המשימה הכי קשה והכי חשובה של ראש הממשלה, לא רק בנאום, יותר חשוב תהיה בשיחה, בפגישה שלו מחר בבית הלבן עם הנשיא אובמה, להסביר שלמרות הסכנה המיידית שיש מדאש, הסכנה הקיומית האמיתית, לא רק לנו, אלא לכל בנות הברית של ארצות הברית ולארצות הברית עצמה, זה איראן, מכיוון שאם איראן הופכת למדינת סף גרעינית, הייתי אומר שזה סיום של כל משטר ה-NPT, שזה האמנה הבינלאומית למניעת הפצת נשק גרעיני, שדרך אגב זה היה גם אחד מהנקודות החשובות עליהם רץ הנשיא אובמה. כן, עולם ללא נשק גרעיני.
כן, למרות שמה ישראל יכולה לומר בהקשר הזה של... היא לא חתומה הרי על האמנה.
נכון, אבל יפה, אבל איראן, פה יש את הנושא הפורמלי. איראן כן חתומה על האמנה והיא מפרה אותו. ברגע שהיא חתומה על האמנה והיא מפרה אותו, היא נתונה לסנקציות ול...
בעצם זה שוב מחזיר אותנו לעידן הסנקציות שלא עבד מספיק עד עכשיו.
והייתה כאן, היה כאן איזשהו, הייתה איזו החמצה לפני שנה, כשאיראן הייתה על סף קריסה, גם כלכלית, שזה כמובן משפיע חברתית ופוליטית, ולכן הם פנו לחידוש המגעים בז'נבה ולדיאלוג. אבל במקום לתת להם הקלות בסנקציות, היה צריך להגיע באמת למעשים, זאת אומרת לכך שהאיראנים ישעו את כל תוכנית הגרעין, והתחייבו לפרק אותה, ופה okay. הייתה החמצה של הזדמנות.
טוב, בוא נקווה שבאמת, נקווה שזה לא תהיה החמצה שנצטרך להצטער עליה.
לסיום... זו המשימה של נתניהו לדעתי, שם
בוושינגטון. כאחד שהיה שגריר באום, מה מצב היחסים הבין-אישיים עם השגרירים של המדינות העוינות?
תראה, אני הייתי שגריר בוושינגטון, למרות ששרתתי באום לפני זה בשנות ה-90, אני רוצה להגיד לך שיש הבדל אדיר. בין שיחות המסדרון ושיחות הם מה שנקרא אוף רקורד, כולל של נציגים ערבים ומוסלמים שאומרים לנו שהם מבינים אותנו, אבל כמובן הם חייבים להצביע כמו כל האחרים.
זאת אומרת, זה ברמה שיכול להיווצר איזשהו קשר חברי בין האנשים, אבל פומבית העוינות נשמרת?
עוד, אני יכול לתת לך דוגמה אישית. ב-94-95 כשאני שרתתי באום, בא אליי השגריר הקטרי דאז ורצה שיתוף פעולה טכנולוגי. אז הוא סיפר לי שהם עומדים בפני שוקת שבורה, כי הם גילו לתדהמתם מצבורי הגז הטבעי יספיקו להם לעוד 25 שנים, והוא רצה, ואז באמת התחלנו באמת שיתוף פעולה. אבל מה, אחרי 9 חודשים הם פתאום גילו עוד מצבורי גז לעוד 250 שנה, אז אמרו, הטכנולוגיה יכולה לחכות.
טוב, בואו נקווה שיצליח נתניהו בנאום שלו. בדרך כלל הוא עושה את זה יותר טוב באנגלית, כך אומרים.
אין ספק, אבל עוד פעם אסור להתבלבל, הנאום הוא חשוב, אבל יותר חשובה תהיה הפגישה שלו עם הנשיא אובמה, וגם אני מקווה שיוכלו לשקם את היחסים האישיים והאמון ההדדי ביניהם.
בהחלט נקווה. תודה רבה לך, דני אילון, שגריר ישראל לשעבר באום, תודה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, חוזרים למציאות שלנו, הקרובה יותר אלינו, חיזבאללה חוטף מכה, או שלא צריך להגזים?
אני חושב שלא צריך להגזים, כיוון שכל הזמן הסיפור הזה של החיזבאללה בסוריה, באדמת סוריה, לצידו של אסד, כל הזמן הלחימה הזאת נמצאת ברקע יותר, ברקע פחות, ברגע שאתה מדבר על נושאים כמו הנאום של נתניהו, ברגע שמדברים על צוק איתן, או ברגע שדיברנו על דברים אחרים, אז הזנחנו את הנושא הלבנונים, אבל כל הזמן הלחימה נמשכת שם ומתעצמת שם כל הזמן, כולל כנגד דאש, כאשר גם הלילה מפסיצים מכוחות הברית מצבור גז. אז סך הכל, כל מה שנעשה בסוריה הוא כל הזמן על המפה. אז עוד בכיר אחד, ופחות בכיר אחד, זה מזכיר לי את הסיפור של עזה, שחיסלנו בכיר, בסופו של דבר אני מגלה בדוחות המודיעין שמדובר בבחור בין 22 שבסך הכל 4 שנים היה בתוך הארגון הזה. אז המילה בכיר כבר התמוססה לה בשנים האחרונות. נכון שזה עוד מפקד אחד בחיזבאללה, אבל זה מלמד כל הזמן על הנושא המרכזי, והוא העמקת המעורבות של חיזבאללה בסוריה. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על זה גם בימים שלאחר מכן, וזה מה שמעניין את צהל. אני מוכרח לומר לך שהבוקר הזה, דיברתי קודם עם כמה גרומים בפיקוד הצפון, והם מסתכלים על העניין הזה לא רק על החיסול הזה, אלא על המעורבות של חיזבאללה, והם אומרים בצורה ברורה, יבוא יום והסורים יצטרכו לשלם לחיזבאללה את כל מה שהחיזבאללה עשה עבורם. למור, אם תהיה עוד מלחמה, עוד עימות בין ישראל לחיזבאללה, זה לא יהיה כמו מלחמת לבנון השנייה שבה הסורים ישבו בשקט החלוטין. הפעם הסורים יצטרכו לענות, לעזור ולסייע, כמו שאחריהם לדבריהם, החיזבאללה עזרו להם.
אוקיי, אז זה מה שקורה עם עם החיזבאללה פה בארץ.
זה יכול להיות רגוע, זה יכול להיות רגוע בשלב הזה. זה לא צריך להטריד אותנו. עוד אחד הרוג, פחות אחד הרוג, כן יובדו כל אויבי השם, אבל בסופו של דבר המערכה הגדולה היא האמיתית, אליה מתכוננים, אליה מתכננים, כרגע היא לא נראית באופק.
טוב, אז נקווה שישאר כך.
נכון.
קובי פינקלר, תודה.
בוקר אור.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
רפי בוויין, קבת מועצת שדות נקב, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל, ושנה טובה.
שנה טובה שתהיה לנו בהחלט. טובה יותר, לפחות מהשנה הקודמת. אז בא הבחור, רצה לעזור בקילוף הגזרים, אני מבין, בקיבוץ?
כן, אתמול פשוט נשאלתי בסוג של התרסה, אני לא זוכר אפילו מי, מאיזה ערוץ זה היה. מה, זה שהוא בא עם סכין ודוקרן, מי אמר לך שהוא בא לעשות פיגוע?
כן.
אז בציניות שאופיינית לי אמרתי ש... לא, אני כנראה הוא בא לקלף את הגזרים המדהימים, דרך אגב, יש לומר, של קיבוץ הלומים, שגדלים שם בשדות.
אבל כנראה שלא באמת בגלל זה הוא הגיע.
תראה, אריאל, אני לא חקרתי אותו, זה לא בכלל לא התפקיד שלי. חקרו אותו אנשים מתאימים, ואני מבין ומעריך שהבינו בדיוק למה הוא בא. מבחינתנו, מבחינתי, זה מחבל שעבר את המכשול והלך כברת דרך ארוכה מאוד עם שני אמצעים שהיו לו, הסכין והדוקרן, שלצורך העניין יכל לפגוש חקלאי בשטח או להיכנס חלילה לאחד היישובים ולעשות משהו ש...
איך הוא נכנס? מאיפה הוא הגיע?
הוא יצא מרצועת עזה ועבר את מכשול ההפרדה.
איך הוא עבר את זה? איך הוא עבר את זה?
עוד פעם, טכנית, הרי אני לא יכול להגיד לך, אני לא הייתי שם, אני לא, עדיין לא, אנחנו לא יודעים מה התחקיר הצבאי, שאני יודע שעושים תחקיר מסודר, על מנת להפיק וללמוד לקחים, שמקרה כזה לא ישנה.
כן, אבל זה לא פעם ראשונה שקורה דבר כזה.
לא, לא, אני לא רוצה, אני דווקא רוצה בעניין הזה קצת שנדייק. קודם כל, אין הרבה חדירות מהרצועה, ככלל. יש מעט מאוד חדירות, ורוב רובם של החדירות, או הניסיונות חדירה דרך אגב, וגם מה שמתקרב לגדר, נתפס על ידי צהל במטרים הבודדים שאחרי הגדר, או על הגדר עצמו. למה זה אנחנו מדברים ודשים בזה כל כך הרבה? כי זה באמת אירוע חריג מאוד מאוד מאוד.
אוקיי, אז אתה אבל תפסת אותו באופן אישי?
לא, אז מי שתפס אותו באופן אישי ממש מעשי, זה היה רפשץ אחד היישובים המזרחיים שלי, ויחד עם איש סייר של מנהל מקרקעי ישראל, הם זיהו אותו וקראו לי, הגעתי למקום, וכשאני הגעתי הם כבר השתלטו עליו, ואז בחיפוש בכליו נמצאו סכין והדוקרן, הופרד ממנו כמובן, בודד, המתנו עד שהגיע כוח צבאי שלקח אותו להמשך תחקור.
אוקיי, אז במקרה הזה זה נגמר בטוב אצלכם.
אוקיי, זה נגמר בטוב, אבל מה התובנה, אחת התובנות שלנו מכל העניין, רפשת היישוב, זה נשמע דבר מובן מאליו, זה העוגן הביטחוני ביישוב, ולצערי אותו רפשת מתהפכת מעל ראשו כרגע חרב של קיצוץ לחצי משרה, כי החליט לפני שנה ומשהו מנדהו בפיקוד העורף שכנראה השלום פרץ ואפשר לקצץ במשרות הרבש"צים, חלק מהם לשלוח אותם פשוט הביתה ולהשאיר ליישובים ללא שום עוגן ביטחוני, ואני מקווה מאוד ואנחנו מאמינים שעכשיו פיקוד העורף יעשו שוב חשיבה מחדש ויבינו שרבשץ ביישוב, לא רק שחשוב להשאיר אותם, גם צריך לחזק אותם, גם במרכיבי ביטחון.
כמובן, באמת אנחנו ממשיכים בנושא הזה עם השיחה הבאה שלנו. רפי בוויין, קבת מועצת שדות נגב, תודה רבה לך.
תודה לכם ושנה טובה.
ועוד בהקשר הזה של הרבשץ עם אבי נעים, הוא ראש מועצת בית אריה ויושב ראש ועדת הביטחון במרכז השלטון המקומי, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
מי זה שקיבל את ההחלטה שהרבשצים מיותרים?
אז קודם כל אני אמשיך את הדברים של רפי, אפילו חרף מונפת על צווארו של אדם, על התייאש מן הרחמים, כן. אנחנו הופכים עולמות על מנת למנוע את הגזרה הזאת, שאני לא יודע מאיפה היא נפלה עלינו, אבל תמיד יש איזה חוכמולוג שצריך לעשות קיצוצים, הוא פוגע דווקא בדברים המהותיים והחשובים ביותר. כמו שרפי אמר, רפשצים הם העוגן הביטחוני, הזירה הביטחונית במציאות שלנו שבה אנחנו חיים השתנתה לחלוטין. המרחק מהגדר הוא פרמטר אחד, אבל בוא נדבר על 1,000 טילים ביום מהצפון שאומרים בכל הערכת מודיעין, בוא נדבר על רעידות אדמה חס וחלילה, על צונמי, על טרור, על מנהרות. רוצה לומר שלא רק שצריך להשאיר את הרבשצים, צריך לחזק אותם, לתת להם יותר סמכויות.
אבל מה, אתה יודע, אתה מדבר על 1,000 טילים ורעידות אדמה, מה רבשץ אחד יכול לעשות?
אז אני אגיד לך, אני אגיד לך. קודם כל הרבשץ מכיר את היישוב בצורה אינטימית, טובה יותר מכל אדם אחר. הוא מכיר את הכבישים, הוא מכיר את מוסדות החינוך, הוא מכיר את עובדי הרשות, הוא מכיר את מחלקת הנדסה. הוא מכשיר ומוביל צוות כוננות. הוא מכשיר ומוביל צוות חילוץ והצלה מקומי, שבעיתות חירום חס וחלילה, כשיחידות גדודי החילוץ של פיקוד העורף יהיו עסוקים חס וחלילה באזריאלי או במרכזי הערים, ויפול טיל על גן ילדים, הוא יצטרך עם הטרקטור המקומי, עם המהנדס של הרשות המקומית ועם עובדי הרשות וצוות החילוץ שהוא הכשיר, לחלץ חס וחלילה את אותם לכודים.
זאת אומרת, היתרון שלו זה שהוא פשוט מכיר הכי טוב את השטח.
א', הוא מכיר הכי טוב את השטח, ב', בעידן שלנו אנחנו צריכים לבזר את האחריות. הרי השלטון, הרשות, אנחנו ראינו את זה בסופת השלגים, השלטון המרכזי לא יודע להגיע לכל יישוב. היו יישובים שהיו מנותקים ימים שלמים, בלי אוכל, בלי חשמל. ואותו רבשץ, על ידי הכנה באופן סיסטמטי לאורך כל השנה, מכין בעצם את המוכנות של הרשות המקומית לחירום, וידע לתת מענה אוטונומי, עצמאי, בעיתות חירום.
ברמת השוטף, אותו רבשת שנמצא בכל יישוב, מה, הוא גם מסייר בתוך היישוב?
הרבשת הוא בעצם מקבל אישור להעסקה שלו על ידי המח"ט הגזרתי, מפקד החטיבה, עושה לו רעיון, מאשר אותו. לאחר מכן עובר הכשרה, והוא איש שטח. הוא נמצא בעצם 24/7 בשטח, הוא עושה סיורים, הוא מבקר את נושא הפועלים, אם יש פועלים פלסטינאים, הוא בודק אישורים, הוא זמין לכל אירוע, והמציאות מוכיחה, אגב, כמו באירוע אתמול, שהוא גם הראשון שמגיע לכל אירוע ביטחוני, ולכן חשוב שהרבשצים האלה יישמרו, ולא רק שיישמרו, שיעצימו אותם. הסמכויות היום של הרבשצים מוגבלות מבחינת החוק. השכר שלהם מעליב. הרבשצים מקבלים היום בהיקף של חצי משרה כ-5,000 שקלים.
זהו.
ובמשרה מלאה כ-12,000 שקלים, כאשר הם זמינים 24/7. אין להם חיים. זה אנשים שהם מאוד מאוד מסורים לקהילה ולתפקיד שלהם. והאינטרס של המדינה, שבכל יישוב כזה יהיה רבשץ, שהוא מוכשר, שיש לו רצון ומוטיבציה להיות בתפקיד, והוא בעצם עוזר למדינה, כי בסוף, בסוף, בסוף אנחנו צריכים לזכור. אם המלחמות עברו מהזירה של האוויר ושל הטנקים, עברו בעצם לעורף, אלינו, לרשויות המקומיות, מה שאנחנו קוראים החזית האזרחית, האחריות לא ירדה מהמדינה, עדיין האחריות לנהל מלחמות היא של המדינה. אז בעצם המדינה פה ממנה אנשים מטעמה שעוזרים לה בסופו של דבר לתת מענה ביטחוני שוויוני טוב יותר בכל מקום במדינת ישראל.
מה אתה מעריך שיקרה איתם עם הרבשצים? אחרי כל התקופה הקשה הזו שעברנו.
אני מאוד מאוד מקווה, אני גם מוצאתי בעניין הזה מכתבים, גם לראש הממשלה, וגם לשר הביטחון, וגם לשר האוצר, שהתעשתו. אני גם דיברתי על זה בוועדת חוץ וביטחון, בדיון שהיה בכנסת בשבוע שעבר, שהתעשתו. ולא רק שלא יקצצו, אני מעריך שלא יקצצו בסופו של דבר, כי הלחץ מהשטח הוא גדול מאוד, גם של ראשי הרשויות, גם של התושבים. אבל אני רוצה יותר מזה, אני רוצה שיעצימו אותם ויתנו להם את הכלים בעצם להיות שגרירים טובים יותר, על מנת שכל אדם במדינה יקבל ביטחון טוב יותר. מה קורה? רשויות שהן עשירות, תל אביב, ראשון
לציון,
רעננה, כפר סבא, דואגות לעצמם לבד, ומה קורה? ביישובים החלשים, שממילא הם חלשים, בדרום הארץ, בצפון הארץ, ברמת הגולן, דווקא שם חרב הקיצוץ מונפת, ולרשות אין את היכולת לממן את הדברים האלה. זאת אחריות של המדינה. המדינה צריכה לחשוב בצורה נכונה, לחזור בה. זה לא בושה לבוא ולהגיד טעינו, לאור השינויים שאנחנו רואים והמציאות שמשתנה לנו מול העיניים, ובעצם להשאיר את התקנים, לחזק אותם ולהעצים אותם. זה מה שצריך לעשות בעניין הזה.
אוקיי, נקווה שכך גם יהיה. אבי נעים, ראש מועצת בית אריה, תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב, שנה טובה.
עכשיו יש לנו שיר עם הקדשה לשנה החדשה.
השיר מוגש לכם בחסות קוקה קולה, המאחלת לכם שנה טובה, שבה הכל יהיה לא דומה, לא כמעט, אלא בדיוק כמו שחלמתם. חג שמח.
שלום, מדבר איציק, אני רוצה בבקשה לשמוע את השיר אבינו מלכנו של חיים בנט. תודה רבה, שנה טובה.
השיר מוגש לכם בחסות קוקה קולה, המאחלת לכם שנה טובה, שבה הכל יהיה לא דומה, לא כמעט, אלא בדיוק כמו שחלמתם. חג שמח, עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
ישי כהן מכיכר שבת איתנו, בוקר טוב. איתנו?
הלו.
שלום לך.
בוקר טוב אריאל.
אנחנו מפריעים לך, אני מבין, באמצע שיחה חשובה.
לא, יש לחץ על הבוקר, אני אגיד לך, אחרי האירוע אתמול.
אז הרבה רוצים להתעדכן.
לא, אני הולך לישון בשעה 3:30-4:00, אני מתעורר 7:30 מטלפונים, למרות שאני לא אוהב לישון עם טלפון לידי, אני מתעורר עם טלפונים, כשמדברים על איזשהו רב עיר שנעצר, ועל סגן ראש עיר שנעצר.
מה, שתף אותנו?
אז בואו נתחיל מההתחלה, קודם כל את האירוע עצמו. אני חושב שאחרי שנים רבות של הרבה לא ראינו עצרות כאלו גדולים עם עשרות אלפי אנשים, עם 10-15 אלף איש כמעט, עם 20 אלף כולל האירוע בענייני האומה. ראינו כמויות של אנשים שמגיעים לעצרות של שעה, שזה אירוע בפני עצמו מרשים. איך אמר לי אתמול אחד מהפעילים הבכירים של שעס, אמר לי, השטח חזר לשעס, השטח התעורר בשעס, אחרי הרבה זמן שזה לא קרה, בדברית חשנה ואחרי שער הדר נמצא בשעס. אתמול ראינו את הכל קורה, חוזר לעצמו, כולם בני תורה מגיעים לאירועים האלו, הפקת לקחים מדהימה שעשו מאז האירוע המביך בבנייני האומה לפני כחודש, קרדיטים שמגיעים חיים ביטון, אם זה אבי אמסלם, אם זה הרב משה אילוז מנכ"ל אל המעיין. פשוט אירוע מדהים, מרגש, 20 אלף איש, 15 בארנה ו-5 אלף נשים בענייני האומה.
היו דיבורים על כך שהרבה נשארו בחוץ, לקח זמן עד שנכנסו פנימה, היה קצת בלגן.
נכון, תשמע, אירועים כאלו שאתה מצפה ל-12 אלף איש שמגיעים חוד 2003 וכולם מגיעים במסות של שעה אחת, זה צפוי שיהיה קצת עימותים בכניסה. מי שיצא לו אי פעם לראות קצת חדשות ולראות מה קורה בכניסה לתדן וזאת משעת משחקים כדורגל או כדורסל, מבין שמה שהיה אתמול זה לא כזה חריג, אבל כאן המקום לציין לשבח.
אוקיי.
את אנשי צדון הארנה שפשוט נלחמו בשיניים שלהם.
והסתדר בסוף.
כדי שעוד כמה אנשים לא יחטפו מכות באופן אישי, וכמובן הסתדר בסוף, אבל מה שהתחלנו איתו את השיחה הזה, במהלך האירוע נפטרים רבה של אור יהודה הגאון הרב ציון כהן, וסגן ראש עיריית חולון, השניים האלו ועוד, והנהג של הרב ציון כהן, הם נעצרים בחשד לתקיפת שוטרים במהלך האירועים מחוץ לאולם. השלושה שוחררו, צריך לומר, אירועים שונים, ולכן זה קצת העסיק אותנו הבוקר הזה, אבל לפי מה שאנחנו מבינים, זה לקראת סיום הסיפור הזה.
אני מבין שזה גם השפיע בריאותית על אחד מהם?
לא. הרב ציון כהן, יש לו לחץ דם, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים רפואיים, ולכן הוא ביקש לעבור סדרת בדיקות בבית חולים, אבל לא שעבר איזשהו אירוע חסר.
זאת אומרת, שחררו רק בבוקר או כבר במהלך הלילה?
אין דבר איתך שחרור של השעה האחרונה.
וואו.
תראה, יש כאן שני גרסאות. גרסה אחת של המשטרה, שעדיין אין הודעה רשמית, אבל גורמים בכירים במשטרה אומרים לי בשעה האחרונה, שהרב והנהג חשודים בתקיפה של שוטר תנועה במקום. מנגד, המשפחה והמקורבים טוענים בכל תוקף שלא היה תקיפה, וכי סתם התנפלו על הרב ועל הנהג שלו, ולכן הם טוענים יותר מכך שאפילו האירוע הזה תועד במצלמות של האנשים שהיו במקום, ולכן הם מבקשים גם ממי שתיעד את זה להעביר להם את הצילומים שלא היה תקיפה והשוטר סתם התנפל על הרב והנהג, אבל צריך להמתין ולראות איך האירוע הזה יתגלגל.
כן, אני חושב שמי שמכיר את הרב כהן יודע שהוא לא מסוגל לפגוע בשוטרים, וזה קצת מופרך, אתה יודע,
השמה הזאת. ולכן קצת הפלא על כך שבמשטרה שלו מתרגשים שזה נכון. אני,
טוב, מה אתה רוצה שהם יגידו? שזה לא נכון אחרי שהם עצרו אותו?
נכון, ולכן אני אומר, אירוע מביך, מביך גם ליצרת, גם למשטרה.
טוב, שאלה לסיום, של מי העצרת הזו הייתה יותר? אני שואל את זה בזהירות. אלי ישי או אריה דרעי?
בוודאי ובוודאי, כאילו, אין ספק שזה אירוע של אריה דרעי, הוא ניהל אותו, הוא היה מפקד שלו, מה שנקרא, הוא ישב בחפק יום יום, לילה לילה, כדי שהאירוע הזה יצא לפועל בצורה הכי טובה. אבל אם אתה מזכיר על אריה דרעי אלי ישי, אז אירוע גם עוד הפקת לקחים של אריה דרעי בחודשים האחרונים. הוא ישב בשורה הראשונה, מסתכל ימינה או שמאלה, אני הבחנתי בזה כי ישבתי ממש מול השורה הזו, ואז אני רואה אותו מחפש את אלי ישי. הוא לא מצא את אלי ישי בשורה הראשונה, הוא קם ממקומו, קרא לכל הצוות שלו סביבו, אמר להם, אני לא ממשיך את האירוע עד שאתם לא מורידים את אלי ישי לשורה השנייה, כי בשורה זה לשורת הכבוד, ופינו מקום, ואריה דרעי המתין עד שהורידו את אלי ישי לשורת הכבוד, ורק אז הוא המשיך את האירוע, וזה אולי עוד דפקת הקחים של אריה דרעי, שלכבד את אלי ישי באירועים כאלו, זה יותר עוזר מאשר מביך.
כן, אז הייתה גם תקשורת טובה ביניהם באירוע, או שזה נגמר בזה שהוא ארגן לו מקום?
לא חושב שבכלל הייתה תקשורת, אבל אריה דרעי שיבח באופן אישי את אלי ישי בנאום שלו בתחילת הנאום, אני לא יכול לצאת אותו מדויק, אתה יודע, הוא לא הספק אפילו לעבור על החומרים שיוצאנו משם, אבל הוא בתחילת הדברים שלו, בפתח הדברים, דיבר ושיבח באופן אישי את אלי ישי.
אלי ישי שיבח אותו בחזרה?
לשלון רם.
או, לתשובה הזו חיכיתי.
לא, אני לא חושב, תשמע, אני מבין שגם אלי ישי חושב ככה שיש נועמים של רבנים, ארי דרק יושב ראש שס, גם אלי ישי באירועים מרכזיים היה נועם, לא כל חבר כנסת נועם, זה מה שיגידו לנו בשס. אני לא חושב שהדברים של ארי דרק יושב ראש שס.
ערב יום הכיפורים אנחנו
לא נתעסק בזה, לא נתעסק מדוע הרב אמר לו זמן, זה נשאיר אחרי הסרט
המתשובה. טוב, העיקר שהאירוע הזה עבר בסך הכל בצורה טובה ועם הרבה קידוש השם.
הצלחה גדולה, ואני חושב התרגשות גדולה בציבור הספרדי, שתשמע, היה הרבה ספקות, חששו מאוד מהאירוע הזה, אבל למרות הכל, למרות כל החששות, 20 אלף איש משתתפים, 15 אלף בארנה ו-5 אלף נשים בענייני האומה, אני חושב שזו הצלחה יפה מאוד.
ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך.
הפינה בחסות?
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה אמרת.
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפטרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
שלום שמואל.
שלום וברכה.
וגמר חתימה טובה.
לכל בית ישראל.
ממי אתה צריך לבקש סליחה?
מגבי בית הכנסת, שמעון.
מה עשית לו?
בחודש אלול ביקש ממני כמה וכמה פעמים לומר סליחות באשמורת הבוקר, ואני לא חיבתי את בקשתו.
מדוע?
לא חשתי את אימת הדין, וזה במשך כמה ימים, באיזה אולי 5-6 פעמים, וזה מלווה אותי כבר כמה ימים, ואני מרגיש שזה פגיעה.
רגע, בשנים עברו אתה כן שימשת?
כן. כן.
זאת אומרת, אין לך את אימת הציבור, הייתה לך את אימת הדין.
אמרתי, אימת הדין זה היה נוכח עיניי, עוד לא הרגשתי שאני כבר בשל, ולהיות שלי הציבור זה אחריות.
ואתה חושב שזה מצריך התנצלות?
מה זה מצריך? זה מלווה אותי כבר כמה ימים, זה לא...
וואו. רגע, בוא, הנה, שמעון איתנו, אני מבין, הגבאי, על קו הטלפון. בוקר טוב, שמעון.
בוקר טוב.
רק תאמרו לי, באיזו עיר בית הכנסת שלכם?
בני ברק.
בעיר בני ברק. שמעון, כשאומר לך שמואל שהוא לא רוצה להיות החזן, קודם כל מצאת אלטרנטיבה? מצאת מישהו אחר שיהיה במקומו?
השתבח שמולד בעדה תימנית, יש הרבה אלטרנטיבות. רק אני רוצה קודם כל להגיד משהו על שמואל. שמואל זכה מאת השם יתברך לקבל קול נעים ששומעים אותו. כל הציבור מאוד נהנה בתפילה שלו, בסליחות, וכל הזמן אני כאילו המאוויים שלי שכל הציבור שמעו בעל קורא, בעל חזן שיש לו קול שנעים לשמוע אותו, והתפילות מתקבלות ברצון בעזרת השם. אבל אני לא יודע, אני כבר יודע, הוא יודע שאני מוחק על הדקה, אני לא משאיר אפילו איזה... וחוץ מזה, אני לא יודע אם יש לי פה משהו לסלוח.
למרות שביקשת ממנו יותר משלוש פעמים ועדיין הוא סירב?
כן, אני לפעמים מרגיש שאולי לפעמים יש לו קצת מצב כשהוא לא יכול ככה, אבל אני כל פעם משתדל מחדש אפילו יותר משלוש פעמים. כי חבל לפספס, לא לשמוע.
אתה יודע, שמואל, שאחרי שלוש פעמים כבר אסור לסרב.
לא, הכוונה זה במשך מספר ימים.
זאת אומרת, לא בפעם אחת שלוש פעמים.
לא.
למרות ששימון, אם הסיבה של שמואל, שהוא לא רצה להיות חזן כי הוא הרגיש שהוא לא מספיק מרגיש את תימת הדין, אם זו הסיבה, אני חושב שהיית צריך עוד יותר להתעקש איתו, כי כזה חזן בדיוק צריך.
השתבח שמו לעד, אתה אמרת מה שאני צריך להגיד, וזה שמואל צריך להבין.
טוב, שמואל, מה קורה בימים אלה, בסליחות?
בעזרת השם.
אתה כבר מקבל על עצמך את הדין.
בלי נדר, בעזרת השם.
בלי נדר, אני אשמח מאוד, בעזרת השם, מחר על הבוקר, אני מחכה לו, ובעזרת השם, נשמח לשמוע...
באיזו שעה הסליחות?
4:30.
ארבע ורבע אנחנו מתחילים, הוא יכול להגיע בארבע וחצי.
אוקיי, אז קודם כל, כל אחד מכם מקבל ערכת קפה, כי הכל אפשר לפתור לכוס קפה נמס.
הפרס מתנת.
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה אמרת.
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפטרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
תוכלו מחר אחרי הסליחות לשבת על כוס קפה. שמואל, יש סיכוי לטעימה של משפט כזה מהסליחות? משהו לטובת מאזיננו?
מה?
תן איזה קטע. כן, ככה משפט.
צריך ציבור, שיאמת הציבור.
אתה יודע כמה ציבור יש עליך עכשיו ששומע אותך? זה יותר אימה מזה אין.
כן, אבל אתה יודע, זה בתימנית, הם לא רגילים לזה.
דווקא בגלל זה.
רגילים.
אם לא, אנחנו לא רוצים ללחוץ, אם קשה.
לא,
שלוש פעמים אתה צריך ללחוץ אותו, בפעם השלישית הוא כבר...
כן, אתה...
טוב, אני אומר משהו.
משפט אחד, כן.
אבינו מלכנו, שמע גולנו, אגבל תפילותינו ברוסון.
אמן. טוב, אסור לוותר על זה. שמעון, אתה רוצה לספר לנו איפה בית הכנסת, שהציבור יוכל ליהנות, או ש...
אני בעזרת השם אשמח, קודם כל הוא יודע. בחוץ מזה, אני לא יודע אם זה צריך סליחה, זה לא עניין של סליחה, הוא יודע שאני אוהב אותו, הוא יודע כל כך טוב שאני אוהב אותו, ואני למדתי... על המקום, אם חס וחלילה, אם חס וחלילה אני מרגיש אולי כאילו נפגעתי קצת, אני ישר מוחק מהרשימה.
כמו שצריך לעשות, בהחלט.
כן?
בהחלט.
ובעזרת השם, שהשם יגיד, הקדוש ברוך הוא נתן לו קול, לא לחינם,
כן.
וגם להנעים את קולו.
בהחלט, והנה גם אנחנו זכינו לחוות מזה מעט. שמעון הגבאי, תודה רבה לך. שמואל, תודה רבה גם לך.
אריאל, גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה,
כל טוב.
הפינה בחסות?
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה אמרת.
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב. מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
מישל יהושע ואופר, בוקר טוב. חמאס שוקל לפתוח בשיחות ישירות עם ישראל בשל יאושו מהמתווכים הערבים.
אני... האמת שאני מעדיף את המתווכים, כי הדרך שבה חמאס ניהל איתנו עד היום משא ומתן...
כן, לא משהו.
עד עכשיו, היה לו מתווכים, הוא היה שולח אלינו.
זה היה מתפוצץ, איך שהוא השיחות בדרך.
כל פעם היה שולח מתפוצץ, שולח מתפוצץ.
אני אתן לחמאס טיפ קטן. אני מנסה כבר שנתיים לדבר עם חמתי בלי מתווכים, לא עוזר.
אני בוא נגיד לך, זה קצת מעניין, כי באותה מידה בנט שהתייאש מהחמאס, עדיף למסע ומתן עם בני עקיבא.
תגיד לי, ברמן, אתה שם את הלב לשני התימנים האלה שהיו קודם על הקו, איך הם המציאו סיפור מצוין רק בשביל הכוס קפה בסוף. אתה משתה סולה, אתה מבין?
כן,
האמת, האמת גם אני שמעתי את השני חבר'ה קודם, אני לא כך יודע מי זה, אבל אם חסר להם בעל קורא, בוא נגע לך סוד, אני קורא בתימנית.
באמת?
לחלוטין.
תן קטע.
הבכת אותי עכשיו.
אתה תוכיח.
באמת. אובינו מולכנו ברוסון.
בדיוק. אתה באמת קורא בתימנית?
לחלוטין.
נו, אז תן קטע.
זה שידור חי או שזה ירד בעריכה?
הכל, כן.
יורד בעריכה.
יורד בעריכה.
הכל ירד בעריכה.
הזינו השומיים ודברו ותשמע הורה שימרי פי.
האם אתה תימני ולא ידענו על זה עד עכשיו?
זה כמעט כמו שאמיר פרץ מדבר באנגלית.
לא, אבל מאיפה זה מגיע, בנצ'ק?
אני לומד מהילדים.
הם לומדים אצל המורי? כאילו, מאיפה זה בא?
לא, אצל סבא שלהם.
וואלה.
אני פעם ידעתי לקרוא את הקריאה של החודש, של הראש חודש בתימנית. כי תמיד שהגיעו לזה, רק החברה התימנים ידעו את זה בעל פה. אז תמיד...
אז למדת את זה מהם. טוב, יש לנו עוד 30 שניות.
אני יודע לקרוא לתימני.
אנחנו נשמור את כל הכותרות שלנו למחר. בכל זאת, גשם ראשון של סתיו ירד אתמול בצפון הארץ.
באמת, מחר לא לעלות את קובי פינקלר. מה קרה? כבר 12 דקות שמתפנות.
ערב יום כיפור, אתה פותח פה חזית.
כן.
משהו על הגשם, חברים, שנורא שימח אותי?
תשמע, הגשם סתיו שירד בצפון, הם לא מעודכנים, זה בכלל הסתיו של שנה שעברה.
יאלי ברכה והפיק, מוטי קופר היה טכנאי. חברים, תודה, אני אפגש כאן מחר בעזרת השם באותה שעה. נשתדל כמה דקות קודם, שלום לכם.